אמן.
אז קודם כל אל תדאגו, אנחנו כאן. רגע, קודם כל אל תדאגו, אנחנו כאן. דבר שני, זה הולך להיות שידור, חבל לכם על הזמן. לא איבדנו כהוא זה חלק מהאנרגיות שהיו לנו לפני 10 דקות. אתם מוזמנים לשתף את השידור, אני שם עוד פעם שיר רק כדי שיהיה זמן לכם, עבורכם לעלות לשידור. בינתיים אנחנו נמחק את תחילת השידור הקודם, ואנחנו הולכים לדבר על חירות ללא גבולות, ואנחנו מדברים, הולכים לדבר על התעוררות בעולם, והתעוררות בישראל, ועל כמה הבאדיז מנסים ללחוץ אותנו כלפי מטה, ולהפעיל יותר לחץ, בסיר לחץ, ואל תדאגו. אל תדאגו, ישועת השם כערף עין. בסדר? אנחנו כבר חוזרים, עוד פעם, דרור יקרא. כבר איתכם, שתפו.
דרור יקרא לבנים בת ואין סוכם כמו בעבר. דרור יקרא לבנים בת ואין סוכם כמו בעבר.
Yes.
סורק בתוך כרמל שהשבעת בני ימי
אוי במירום תוצו ששמטר נביני Jerore al paro zer nebini ni Chono ne zotesh shnet besuzo Kesmo rengi kha kester nebini Da do bida Oy chono ne zotesh shret besuzam kes moreng kho keser nabi
שלום. דבר?
מה העניינים, שי?
סבבה, סבבה, שומעים אותך. Loud and clear. טוב. הנה, פעם שנייה, והכל לטובה. משה שביט כתב, זהו, הלך הלילה. כאילו, כי שנינו עכשיו בשביל.
אני ברשותכם רק מתקן פה את ה...
תקן, תקן. אני בינתיים... אספר לכם ככה, לפני השידור שוחחתי עם ידידה מאנגליה, וכמו שחלקכם בוודאי יודעים על מה שמתרחש כעת בימים אלו באנגליה, לא כיף, לא טוב, לא נראה טוב, ידענו שימים כאלה עלולים להגיע והם אכן כאן, ועם זאת, הזכירה לי כמה דברים חשובים ורציתי לנסות להעביר לכם אותם. במיוחד בהמשך לשידור שערכתי אתמול עם יאיר קליינבאום, על גאולת אדמות, ועל מה באמת נותן לנו בני אדם, בטח ובטח כאן, בני ישראל, בארץ ישראל, מה באמת נותן לנו ביטחון, מה באמת נותן לנו חירות, ללא גבולות, אוקיי? זה האדמה, זה לשבת על אדמה. אז יריק לנבאום דיבר על זה, נתן לנו גם את ההיסטוריה של זה, אני רוצה רגע לתמצת, מעבר לעובדה שהוא דיבר על לפרק את קק"ל ולפרק את מנהל מקרקעי ישראל, שאני תומך בזה, הוא לא נתן איך לעשות את זה, אבל אני מסכים שזה נכון. המוטו העיקרי זה לשבת על האדמה שלנו, מה שהדרוזים יודעים והערבים יודעים והצ'רקסים יודעים, וכל אחד כמעט שפוי בעולם יודע, בטח ובטח כאן בישראל, זה לשבת על אדמה משלנו, לא דירה באוויר ולא דירה בענן ולא דירה בקומה תשיעית. לשבת על אדמה משלנו. יהיו את אלה שיעשו את זה בפורטוגל או בבולגריה או בכל מקום אחר בעולם. כל עוד אנחנו כאן, הרעיון הוא לשבת על אדמה משלנו. עכשיו, למה אני מדבר על זה? זה נכון לא רק לישראל, זה אחד. שתיים, עם כל מה שקורה כרגע באנגליה, זה נראה, תראו, אנגליה היא די בירת החופש או החירות של העולם, ונראה שלמעלה הממשלה, משטרה, two-tier police בעצם שיש שם, שזה אכיפה בררנית אם תרצו, או איפה ואיפה מבחינת האכיפה, זה יפה, איפה ואיפה מבחינת האכיפה, בעצם עושה רושם שלאנגלים אין ברירה, אלא להתחיל להשתלט על הרחובות, או להתחיל להשתלט על החיים הציבוריים, להתחיל להשתלט על הכנסת, על הפרלמנט, ולעשות שם סדר. אבל יוצא שיש בלגן, בגלל כל הפרו-בלסטיניאן, ופרו-המאס, ופרו-נוחבה, ופרו-from the river to the sea, בלה בלה בלה, will be free. והאנגלים בבעיה, ולמעלה יודעים שהאנגלים מתעוררים, ומופעל עליהם לחץ מאוד מאוד כבד. נמסר לנו לא מזמן שמשרד ארגון הבריאות העולמי עכשיו יוצא עם עוד איזה מגפה. ברמה העולמית מבינים שאנשים מתעוררים ומנסים להגדיל את הלחץ ולפזר עוד ועוד משברים מונדסים, כדי לעייף אותנו, להטיש אותנו, להפחיד אותנו, שתיגמר לנו האנרגיה. צריך לזכור שהם ניזונים מהאנרגיה שלנו, ואנחנו אלה שקובעים מה המציאות. אז קודם כל, לא לפחד. דבר שני, הגיע הזמן לעבור לאדמה. לצאת מעיר, לצאת מדירה, ולעבור לאדמה ולבית. דבר שלישי, הרוע לא מתחיל בממלכה, הרבה דברים טובים גם מתחילים בממלכה, בסדר? לא לזרוק סתם זה. יש הרבה דברים. אנגליה היא באמת בירה של חירות, של האנשים עצמם. דבר נוסף, אנחנו יודעים מה קורה בעולם, יודעים מה התוכניות של ה-NWO, והגיע הזמן, כמו שאנחנו, הגיע הזמן ממזמן, כן? להתחיל להיערך לכך. וההיערכות הזאת דורשת מאיתנו כוחות ודורשת משאבים ודורשת ארגון ותזמון של פעולות, כל אחד במשפחתו ומשפחות אחרות וקהילות. ואנחנו בישראל קצת בדילי, כי אנחנו סומכים על מישהו שיבוא ויציל אותנו, או... ואני לא מזלזל בזה, אבל אתם יודעים, הוא עוזר למי שעוזר לעצמו. אז הגיע הזמן לעשות את זה ולהתארגן, כי ככל שמה שהם קוראים לו כאוס יגבר, הכאוס היזום שלהם, אנחנו צריך להתמודד עם זה, אני אומר עוד פעם, לא לפחד, אין ממה לפחד, אנחנו אלה שקובעים מציאות, והם ניזונים מהאנרגיה שלנו, ברגע שאנחנו מפחדים, הם ניזונים מהאנרגיה הזאת, ברגע שאנחנו שמחים, ואנחנו מבינים מה נכון ומה לא, הם לא יכולים להיות מוזנים משמחה, הם פשוט לא יודעים מה לעשות עם זה, אוקיי? אז זה נשמע מטאפורי, זה נשמע New Age, זה נשמע קצת ללה-לנד, אבל זה לא, אני חי שנים, אתם יודעים את זה, אני חי איזה שנים, אני משתדל לעבור לחיות על אדמה, ותמיד אני אחיה בבית קרקע, אבל אני משתדל ממש לעבור לחיות על אדמה משלי. זה לא פשוט, זה דורש אנרגיה, דורש משאבים, דורש עזרה, אבל אנחנו כאן אחד בשביל השני. אנחנו קהילה גדולה של ערים שהם וירטואלים, והלוואי ונהיה יותר ויותר פיזיים קרובים אחד לשני, כי זה מה שעושה את ההבדל. אנחנו עושים היום שידור שנקרא חירות ללא גבולות. אנחנו קצת פחות משבוע לפני כנס שנקרא רוח אחרת, כנס חירות ישראלי. השידור הזה הוא גם קצת ברוח אחרת. כי אדם הולך לעלות כאן כמה
דברים. אני רוצה לדבר על הכנס, אני רוצה רגע שנבין לנו קצת את הצופים של הלייב, כי אנחנו הולכים לעשות שידור מאוד מאוד מעניין היום. יש לנו גם כמה קטעי ארכיון, קטעי וידאו ככה שדגמנו והוספנו שאנחנו רוצים לדבר עליהם. ניכנס קצת יותר לעומק של הדברים, גם אתה דיברת עכשיו על הנחיצות של אדמה שאנחנו נמצאים עליה, זה מגיע עוד מהמודל הישן שנקרא פאודליזם, והיום אנחנו כבר נמצאים במודל הדיגיטלי שלו שנקרא פאודליזם של ענן. אני אוכל להסביר את הדברים האלה כדי שאנחנו נבין עד כמה זה חשוב. האדמה החדשה זה הענן של IBM ושל מייקרוסופט, וכל טרנזקציה שמתרחשת שם היא בעצם המלך גובה את המס, מה שנקרא, הענן של בזוס והענן של אפל, אבל נגיע לזה קצת יותר על החומר מאוד מעניין. אני כן רוצה לבקש מכם, חברים יקרים, לשתף את השידור, כי אני רואה שאנחנו עדיין לא נמצאים בכמות הצפיות שאנחנו צריכים, כי עלינו, עשינו איזו תקלה, הייתה לנו איזו תקלה טכנית מבחינת הלינקים וכאלה, אז לוקחים רגע. רגע, אני שומע את עצמי כפול. אוקיי, אז כל מי שצופה בנו בפייסבוק, כאן למעלה יש את הלחצן של השלוש נקודות. אנא מכן תלחצו על הלחצן הזה, תלחצו העתק לינק, ואת הלינק הזה לזרוק בכל קבוצות הוואטסאפ, פייסבוק והטלגרם שלכם, כדי שנוכל להזמין עוד חברים יקרים לשידור שלנו. כל מי שצופה בנו ביוטיוב, כאן למטה יש את כפתור השיתוף. אנא מכם לחצו על כפתור השיתוף, גם שם אפשר לעשות העתק לינק, גם את הלינק הזה לזרוק בכל קבוצות הוואטסאפ, פייסבוק והטלגרם שלכם. כידוע לכם, כל האלגוריתמים של כל הרשתות שבהם אנחנו משדרים את השידור הזה, לא מחבבות אותנו בכלל. ולכן, מי שצופה בפייסבוק, זה הזמן לעשות לייקים, 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 לבבות, 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 שיתופים, 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 כי זה מה שרומז לאלגוריתם שיש כרגע אירוע שמעניין את הקהל הרחב, ואז הוא דוחף אותו אל הפיד של כל מי שגולל כרגע, ונתקל בפנים היפות של שי, ובפנים הפחות יפות שלי. אז סיימנו עם כל החלק הזה, בוא נמשיך הלאה.
זה פעם ראשונה שאני שומע אותך, אומר את כל הלופ הזה, שלה, תשתפו את זה, שתפו את זה, שאני לא מכיר את זה, אני בדרך כלל לא אומר את זה, אתה יודע, זה יפה, כיף לשמוע את זה ככה מהצד, תודה על זה. אז גם לי יש שלוש נקודות בפייסבוק וביוטיוב, זה תעשו גם. טוב. תשמע, אנחנו בתוך, מהקורונה, בוא נגיד ארבע שנים, give or take, חצי שנה, אז ארבע וחצי שנים נגיד, עשינו הרבה דברים, כל אחד עם עצמו, עם הקהילה שלו, וגם ביחד, גם ביחד עשינו, עכשיו אנחנו עושים גם כנס ביחד, נדבר עליו עוד מעט. יש עוד פעילים וקהילות של פעילים בכל הארץ, אני מדבר כרגע על הארץ, בסדר? אני חושב שיש כאן משהו מאוד חשוב שראוי לשים לב אליו. מה שדיברתי עליו קודם, ההתעוררות הזאת שמתרחשת, יש כאן, יש לנו כאן הזדמנות, אני יכול להגיד לכם שכן, הכנס שאנחנו עושים שבוע הבא, ויש הרבה יוזמות ואנשים שמתעוררים בגלל השביעי באוקטובר, ואנשים שמתעוררים בגלל הזריקות שהם לקחו, אוקיי? אני מדבר על אלפים רבים של אנשים, יש את היוזמה של יאב עם הוועדי שכונות ומה שהם עושים גם, זה קשור, הכל קשור, זה הכל רוכש מלמטה, מה? נכון, נכון, אני נראה קצת מזה גם, רק שיהיה לאנשים שיבינו, שזה לא עכשיו אדם ושי מדברים רק על עצמם והדברים שהם עושים, לא, אנחנו מדברים כללי ורוחבי על הגרסרוץ, מה?
יש המון מיזמים כרגע.
המון, המון, על הגרסרוץ הישראלי האותנטי, ובגלל זה גם זה חלק מזה חירות ללא גבולות. אנחנו לא חושבים רגיל, אנחנו לא חושבים נורמיז, אוקיי? בלי להעליב אף אחד. אנחנו חושבים מחוץ לקופסה, האמת, אין קופסה מבחינתנו, שזה הקאץ', אין קופסה, הכל שלנו, קיבלנו גן עדן, אין קופסה, ניסו לשים אותנו בקופסה, ולהגיד לנו תחשבו בתוך הקופסה, לא, אין קופסה, there is no spoon, זה אשכרה ככה, ואנחנו באים למציאות הזאת, ואומרים חבר'ה, הגיע הזמן באמת לעשות, יש המון יוזמות, כי אנשים רוצים ליצור, אין ראש חץ, אולי לא צריך, אין מוביל אחד, אולי לא צריך, אין מטרה או שם אחד, אולי לא צריך. צריך לקבל גם את זה. זה בסדר.
אני רוצה לגוע בנקודה שאמרת עכשיו.
יאללה, שעה.
אוקיי, אנחנו כאילו רגילים לחוות את השינויים. בוא נתחיל בזה שאנחנו בתקופה סוג של תנכית שכזאת. זה הפרק הבא בתנך, זה מה שקורה בימים אלה עכשיו. אני קורא לזה Age of Disruption. אוקיי? יש כל מיני ages שהאנושות עברה, אנחנו עכשיו ב-Age of Disruption, זה אומר שמה שמאפיין את העשורים האחרונים, במיוחד את החמש שנים האחרונות, זה הרמה שבה יש Disruption קבוע שרק מסלים בתוך הסיסטם שלנו, וזה רק ימשיך ויעלה. אז ה-Age of Disruption הזה הוא מוביל לאיזשהו מקום, אוקיי? יש איזושהי התפרצות לתוך החיים שלנו, התפרצות לדרך שבה היינו רגילים לחיות, כדי לשנות מסלול. עכשיו, כל האירוע הזה, בדרך כלל שאנחנו מדברים על אירועים ברמה תנכית, אנחנו רגילים שהיה איזה מנהיג אחד, מאוד מאוד קריזמטי, משה, או מוחמד, או ישו, אוקיי? שהמנהיג הזה הגיע ודיבר אל העם, ומשם יצאה הבשורה. אני חושב, כמו שאני רואה את זה, שבאותה תקופה היו מעט מאוד אנשים בעולם. אנחנו יודעים שמוחמד הלך עם 150 אנשים. אנחנו יודעים שישו הלך עם 12. אוקיי? אנחנו יודעים שכשמשה ירד מהר סיני, הוא דיבר לכמה מאות אנשים כשהוא אמר מי לאדוני אליי. אוקיי? או לכמה אלפים. היום אנחנו 8 מיליארד בני אדם בעולם. ולכן מה שאני רואה שקורה היום, זה אני אקרא לזה Moses Consciousness, אוקיי? או ה-Christ Consciousness, או ה-Conscious הזה של אותו מנהיג רוחני, גם הוא עובר דסנטרליזציה, ומתפרק להרבה מאוד פנים, שכל אחד יודע לדבר בשפה המאוד מדויקת, לקבוצת אנשים מאוד ספציפית, כדי להניע אותם לפי הדרך שבה הם רגילים לקבל את המסר. זאת אומרת שכולנו מוזנים מאותה תודעה, יש קבוצת אנשים שהם סוג של אינפלואנסרים, כן? נגיד נקרא לזה ככה, ויש להם followers, אוקיי? ובעצם הם מסתנכרנים עם אותה תודעה ובצורה דסנטרליסטית מכסים את כל הגלוב. או את כל הצלחת, או איך שתקרא לזה, בסדר? מכסים את כל העולם, כי המסה של בני האדם, והפיזור שלהם, הוא הרבה יותר גדול, ולכן אם אדם אחד יקום וידבר באיזשהו מקום, זה לא יגיע לכולם. אין במה מספיק גבוהה היום באנושות, שיודעת להגיע לכל האנשים האלה, אוקיי? זה לא עלית על הר סיני, שהוא היה מאוד גבוה, ומשם אתה מדבר, או לחילופין על הר מגידו, לצד השני של החבר'ה הפחות טובים, אוקיי? אז אנחנו מבינים את זה. אבל אנחנו כולנו מונעים מאותה תודעה שמוזרמת, ומי שטיפה עולה בתודעה שלא מצליח להסתנכרן עם אותו מעגל שממנו התודעה הזאת מוזרמת. וזה עובד לפי הכלל היהודי, הידוע, שנקרא דבר אל האדם בשפתו, אוקיי? זה אומר שהיכולת של כל אחד מאיתנו לדבר בשפה שלו לקבוצת אנשים שמבינה את השפה המאוד ספציפית הזאת, היא הדרך שבה כל אדם מקבל את המסר בצורה אישית, שדרכה הוא יודע להבין את הדברים. וזאת הדרך שבה אני רואה את הדבר הזה. אין אחד, יש המון.
ואני חושב, לכולנו, אני אומר הרבה פעמים, אני חושב, אני לא חושב, אני יודע. אני כבר, זה ידיעה. לכולנו יש תפקיד, יש אחד ש... וזה לא עניין של פחות או יותר, זה לא...
זה לא גבוה ונמוך.
זה לא גבוה ונמוך, זה לא היררכי.
מתחת, כן.
אוקיי. ואל תזלזלו בתפקיד שלכם, זאת אומרת, הנה אדם מאחורי המצלמה והמיקרופון, ושי מאחורי המצלמה והמיקרופון. אגב, אדם, תקרב לעצמך טיפת המיק, כן. זה לא שאנחנו יותר כי אנחנו משדרים, התודעה שלנו היא אותה תודעה, אתם איתנו כי אנחנו חולקים את אותה הבנה, את המציאות מונחת לפנינו באותו האופן, אנחנו מבינים מה קורה כאן, ואנחנו רוצים לפעול, יהיה כזה, יהיה אחד שיפעל ככה, ואחד שיפעל אחרת, אבל זה לא משנה, אנחנו באותה הסירה, ואני אומר במקום לסתום חורים, שזה מה שהרבה מאיתנו נסים לעשות, אוקיי? בוא נבנה טבעה. בוא נבנה טבעה, או בוא נרד מהים לצורך העניין, מהחוק הימי אפילו, תרתי משמע, כן? לאדמה, והיום חשבתי על זה בשיחה הקודמת שהייתה לי.
אתה רוצה להרחיב על העניין הזה של החוק הימי מול החוק של האדמה? שאנשים יפים.
רגע, אתה תיגע בזה אתה, אני רק רוצה לתת איזו אנקדוטה קטנה, כי אני מדבר עם אדם, נכון? אדם, והיה את אדם הראשון, ואדם, א', ד', מ', קטונתי מלהבין בדברים האלה, אבל בכל זאת, ואדמה, זה רק תוספת של היי. ההיי, אם תרצו. ודיברתי קודם על ביטחון. והביטחון שלנו בא מלהיות על האדמה, ואיר קליינבאום דיבר על זה אתמול בעריכות, אני בטוח שיכול לדבר על זה ביותר עריכות, אבל הוא דיבר על זה בעריכות מתומצתת, נאמר, והדגיש את הנקודה הזו, שהביטחון שלנו בא מהאדמה. זה שבן גוריון הקים 350 יישובים בכך וכך שנים, או 3,500, אני לא זוכר כבר, אבל הקים מלא יישובים בפרק זמן מאוד קצר, אוקיי? ופרס את אותנו, את התושבים, כ-1,000 איש בכל יישוב, בכל רחבי הארץ. וזה מה שהקנה לנו את האחיזה על האדמה, וזה מה שבנה את הארץ, ואם תרצו גם את המדינה, תאגיד או לא, עזבו את זה בצד רגע. זה מה שבנה אותנו, את המשפחות שלנו, את סבא וסבתא, ואת אמא ואבא, ואותנו בתורנו. וכשאנחנו נעים לעיר, וניזונים ממציאות מלאכותית שבונים לנו סינתטית, שקשורה, אם תרצו, לדיגיטל, וקשורה לכלכלה, וקשורה לחיים בעיר, ו-15 דקות, אוקיי? בואו לא נתפלא, כי עזבנו את האדמה, ועזבנו את מקור הביטחון שלנו, ואת הביטחון התזונתי שלנו, ואת הביטחון הקהילתי שלנו, ואת הביטחון, הביטחון שלנו לגבולות.
מה הדבר הראשון שקורה? שמתחילים לבנות עיר. עכשיו בני אדם ראו אדמה, החליטו לבוא, להתחיל לצקת שם בטון, ולבנות עיר. מה הדבר הראשון שקורה?
מה הדבר הראשון שקורה?
כל החיים נעלמים.
בעלי חיים? כאילו החיים צמחייה? חיים.
כל החיים, כל צורות החיים, נכחדות. כן, ברגע כן. שאתה שם את היציקות בטון, נחשים, עקרבים, נדלים, כל סוגי התיקנים והזוחלים, כל סוגי בעלי החיים, כל המארג הביולוגי, העצים, הצמחייה, עשב, הכל נעלם. החיים, כל מה שחי, מודר משם. ובתוך הסביבה הזאת, מכניסים אותך כדי שתחיה. מנתקים אותך מהחיים עצמם, ושמים אותך במקום שבו הדירו את החיים, את כלל החיים, בכל גווניה וכל צורותיה. ואומרים לך, עכשיו כאן אתה צריך לחיות.
אפרופו זה, כותבת פה מעיין, בלי מים העולם לא יכול להתקיים, וגם הנושא הזה עלה בשיחה לפני השידור, כשם שהתודעות שלנו בעולם פורצות עכשיו, ונדבר אפילו רק על ישראל אם תרצו, כשם שהיוזמות פורצות עכשיו, והכמיהה הזו למוסר פורצת עכשיו, ולאמת, כך המים פורצים בעולם, כך מי התאום פורצים ומעניקים חיים לכל אותם בעלי חיים וצמחייה שדיברת עליה קודם. וגם מזה אני לא מתפלא, ואני מדבר על מים הרבה. ועוד פעם, זה נשמע כזה וואה, אבל זה הכל אמת לאמיתה, והכל נוכח, והכל פיזי ורוחני, גשמי ורוחני יחדיו. אנחנו באמת בתקופה התנכית הזאת, בתקופת גאולה, שאנחנו לא יודעים בדיוק מתי מתחילה ומתי מסתיימת, וכמה זמן, ואולי יש מישהו שיודע, אני בטח שלא. מה שמעניין אותי זה הדרך שבה אני הולך. ומה אני רואה סביבי, ואיך אני מבין את מה שאני רואה, ומה זה גורם לי לעשות, או איך זה גורם לי לפעול. לטובה או לא? איזה החלטות אני לוקח? האם זה הזמן לעזוב את הדירה או עוד לא? או לקנות פילטר מים או עוד לא? או להשקיע את הכסף בזהב או בביטקוין או בוואטאבר או עוד לא? ואני אומר לכם שהזמן לעזוב את הדירה ולעבור לאדמה הוא שלשום. אני אומר לכם את זה במלוא הרצינות, אני אומר את זה כבר הרבה שנים, אוקיי? ואני לא סתם אומר את זה, כי באדמה יש מים, ויש צמחים, ויש עקרבים, ויש נחשים, ויש גם תרנגולות, ומי שרוצה יבוא מוזמן, אתה יודע, לפני 3 ימים אדם, הייתי בטבריה, אספתי את החבר שעוזר לי פה בכל מיני בפרויקט של מרכז מחקר חקלאות מגנטית, וחיכיתי לו באוטו 7 בבוקר, ואני רואה גור קטן של חתולים, נסה לחצות את הכביש, ואוטו כמעט דורס אותו, והוא עוצר, אני יורד, אוסף את הגור, אני רואה שהוא עיוור, הוא עם דלקות, זה די נפוץ אצל גורים, אין לו אמא גם שמלקקת לו את העיניים, אז העיניים שלו דבוקות, הוא לא רואה כלום, אני שם אותו בשיחים, בצדי הכביש, ואני חוזר לאוטו ואני חושב מה יהיה עם הגור הזה, ושוב הוא מנסה לחצות את הכביש, ושוב אוטו אחר כמעט דורס אותו. אני אומר, טוב, הלכתי, לקחתי את הגור, הבנתי, זהו, אני מאמץ את הגור, אני מביא אותו למטע זיתים, שמו היום זית. ושם לו משחה בעיניים, והוא גדל, והוא אוכל, והוא שותה, והוא שם עכשיו. ראיתי אותו בבוקר כל היום, וראיתי אותו גם לפנות ערב, ומחר אני אראה אותו שוב. והניצוץ חיים הזה, אני הצלתי הרבה חיות, בעלי חיים, יצא לי, כן? ואני כבר לא עושה את זה, אבל לא יכולתי להתעלם מזה. אנחנו היום במצב שיש בינינו הרבה גורים פצועים, עיוורים, פסחים, נכים, אילמים, מסכנים, בודדים, ומי שיכול צריך להציל אותם, ואנחנו יכולים, יש לנו את העוצמות האלה ויש לנו את הכוח הזה. בסופו של יום זה לא משנה אם יש לך 10 מיליון שקלים בבנק, או קנית נכסים, וזה לא משנה. כי הרוע, הבני בליעל האלה יכולים להגיע לכל מקום, אם רק ניתן להם. אני אומר אותם, ניזונים מהאנרגיה שלנו. והתפקיד שלנו זה לסגשג. לא לשרוד, לסגשג. וגם את זה אני אומר הרבה שנים. ואני מאחל ומייחל באמת לרוח אחרת לנשוב כאן בישראל, ואני מרגיש אותה, אני אחרת לא הייתי מדבר עליה ככה. אני מרגיש את הרוח האחרת הזאת, לא בגלל הכנס, אלא הכנס הוא בזכות הרוח הזאת שנושבת, בזכות היוזמות, בזכות ההתעוררות. יש כמיהה אמיתית לאמת, יש כמיהה אמיתית למוסר, יש כמיהה אמיתית לצדק שיצא לאור, יש כמיהה אמיתית לניפוץ כל המקדשים והזבחים והאלילים שאנחנו סוגדים להם כבר עשרות שנים בלי לדעת. ואני אומר עשרות שנים ואני צנוע פה, אני understated. בלי לדעת.
עוד ישראל.
מה?
כן, עבדו עלינו, אתה יודע, עונו אותנו.
נכון, אני אומר במיוחד פה בישראל, בעקבות הציונות וכל מה שהיה ולמדנו, עשינו קראש קורס בארבע שנים האלה, אם תרצו להבין מה קורה כאן, יש לנו היום זכות גדולה להיות אלה שמובילים את השינוי הגדול ביותר שאולי נראה מאז ומעולם. עכשיו, אני לא אומר אני יש לי זכות גדולה, או אדם יש לי זכות גדולה, כולנו, אנחנו כמקשה אחת, כל אחד יחיד ומיוחד, אבל אנחנו כמקשה אחת, אוקיי, יכולים, זה בידיים שלנו, עם קצת אמונה, וקצת עמידה איתנה, ורוח גבית, רוח אחרת, גבית, כדי לדעת שאנחנו יכולים. קצת מזכיר לי את הסיסמה, yes we can, של הבמבה, אבל זה ממש ככה, אנחנו באמת יכולים לשנות את המציאות. אני רק מזכיר לך אדם, בדיון בבגץ, לפני בערך שנה, השופט שטיין שואל את רוטמן, מאין לכם הסמכות לחוקק חוקים? ורוטמן עונה לו, מהעם כמובן. והוא שואל אותו,
תראה לי,
לא, והוא שואל אותו, תראה לי את זה כתוב, איפה זה כתוב? זה לא כתוב בשום מקום. זה לא כתוב. והם לקחו לעצמם סמכות לחוקק חוקים ללא סמכות. הכל כאן על קיר תרנגולת, והשקר הזה חייב להיחשף. מה?
והצד השני לקח לעצמו את היכולת לבטל חוקים ללא סמכות. זה מאוד מעניין המשחק הזה שלהם. אחד אין לו סמכות לחוקק, והשני אין לו סמכות לבטל. ושניהם עושים את זה.
אגב, יאיר קליינבאום כותב, למזלנו, בגלל שהציונות היא פרויקט מעבדה של העם הנבחר, אז ודאי שמכאן יכול להגיע תיקון בקנה מידה עולמי. חד משמעית. חד משמעית, אתה צודק.
מציון תצא תורה זה בטוח. זה בוודאות. כן. עכשיו אנחנו יכולים גם להסביר את הפרקטיקה של איך דבר כזה יכול לקרות, כן? אבל הדבר הזה הוא המוקד שלנו. אנחנו צריכים לחשוב, כשאני כותב את השיטה הכלכלית החברתית החדשה שלי כבר איזה 5 שנים, כן? שנקראת דסנטרליזם. כשאני כותב אותה, אני כותב אותה מתוך הבנה שמפה, מתוך המקום הזה, ערכי היהדות צריכים לבוא בתוך שיטה כלכלית חברתית, שתיוצא מישראל החוצה אל העולם, ומכוח זה אנחנו נממש את היכולת הזאת של מציון תצא תורה. לא שזה תורה, אבל זה תיאוריה או, 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 או מבנה או מערכת כלכלית חברתית חדשה. אנחנו יכולים לייצא במקום פשיזם, במקום שנייצא פרקטיקות להנדסת תודעה, במקום שנייצא תו ירוק, במקום שנייצא נשק למעקב אחרי כל אזרחי העולם, במקום שנייצא את כל הטכנולוגיות של ה-CBDC והמטבע הריכוזי ביותר שקיים כאן, שהוא מערכת השליטה הבאה שאנחנו הולכים להיכנס אליה, במקום שנייצא את כל הכלים הטכנולוגיים למה שנקרא social credit score, במקום שנייצא את המערכת זיהוי פנים של אדון שעשוע, שהפכה ממובילאי עכשיו עוקבת אחרי כולנו, במקום שנייצא את כל הדברים שבונים את הפשיזם העולמי הזה, אנחנו יכולים לייצא חופש, חירות, לייצא ערכים, אנחנו יכולים לייצא מוסר, אנחנו יכולים לייצא את הדברים שהעם היהודי אמור היה לייצא. אבל מי שעושה אביוז על העם הזה, הוא לוקח את היכולות שלו ואת הכישרון שלו ואת את תחומי ההתמחות שלו, והוא הופך אותם נגדנו. הוא הופך אותם נגדנו ומשתמש בהם במקום לטובה לרעה. ואותו כוח וייחודיות וחוד המחשבה שיכולים להפיין את העם היהודי, הם יכולים להיות, אתה יודע, או לטוב, או ממש 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 לכיוון הלא נכון. שזה מה שאנחנו עושים דרך הכלי הזה שנקרא ציונות. הציונות לקחה את היהדות, והיא בעצם עשתה לה אביוז אחד גדול. ככה אני רואה את זה. אוקיי? מעבר לזה שהיא שלב מעבר ביניים, שלב ביניים במעבר בין היהדות לנצרות, והיא כל המעבר הזה מג'ודאו, מערכים יהודיים למה שנקרא ג'ודאו קריסטובליוס. אוקיי? זה פשוט שלב מעבר, שדרכו אתה עובר להיות אחר כך נוצרי, אבנגליסט משיחי כזה או אחר. אז אנחנו צריכים לחזור קורה, אנחנו צריכים להתמקד בערכים שלנו, במוסר שלנו. אני לא בתחרות במוסר אחרי אף אחד אחר בעולם, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים להיצמד שוב בחזרה לבייס, להגיד הלכנו רחוק מדי, בוא נחזור כמה צעדים ענקיים אחורה, ומשם נצא מחדש לדרך חדשה, על ידי זה שתהיה כאן רוח חדשה. אנחנו נעיף את הרוח הרעה הזאת ששורה במחוזותינו כבר עשרות שנים, ובמיוחד ב-10, 15, 20 שנים האחרונות, ואנחנו נביא רוח חדשה, והרוח החדשה הזאת באה מאיתנו. היא באה מאיתנו. היא באה מאיתנו.
אתה יודע, אני מסתכל על מה שקורה באנגליה, ואני חושב על משה פייגלין. למה? כי באנגליה יש משבר זהות. אחד מהדברים שהם חווים, זה משבר זהות. ואני חושב שהיום בישראל, הרבה אנשים, או שעוזבים את הזהות, סליחה, אני אגיד, יש אנשים שעוזבים את הזהות, לא הרבה בהכרח, אבל יש לא מעט אנשים שמתחזקת בהם הזהות הזאת, של עם ישראל בארץ ישראל. לא משנה כמה מידע רץ ברשת שאמור להטעות ולבלבל, יש ידיעה פנימית שהולכת עם הרבה אנשים שאני פוגש, שהם פה, הם פה להישאר, הם פה להישאר. זה לא אומר שאין פחדים, או שאין דאגות, או שאין מחשבות, מה יהיה, יש, אנחנו כולנו בני אדם. אבל הם פה להישאר, כי הם מבינים שיש כאן איזושהי זכות גדולה להיות ברגע הזה, וכנראה, זה מה שהם צריכים לעשות.
אני יכול להסביר לך את הפרקטיקה של למה זה קורה?
פשוט.
אוקיי. כדי שיהיה כאן סדר עולמי חדש, ויהיה אזרח העולם החדש, והוא יהיה אזרח של העולם, והתנתק מהזהות הקודמת שהייתה לו, אנחנו צריכים קודם כל להגיע למצב שהוא ישאף להתנתק. הוא ירצה להתנתק ולהתנער, מהזהות הזאת. כי בכל פעם בהיסטוריה שהם ניסו לקחת אנשים ולכפות עליהם זהות מסוימת, זה לא עבד. אחד הדברים האחרונים שקרו זה מודל הלאומיות, שבו פשוט סייקס ופיקו החליטו לכפות זהות לאומית על כל מיני עמים שהיו כאן באזור של המזרח התיכון, וזה לא עובד, זה לא עובד. אוקיי? גם הממלכה הבריטית ניסתה לכפות את הזהות שלה על כל מיני עמים, כמו הסקוטים למשל, או האירים, וזה לא עובד הסיפור הזה, זה לא שרע להם שם. פשוט הם רוצים להיות אירים וסקוטים. הם רוצים לשמר את הזהות שלהם, אוקיי? הדרך שהם הבינו שצריך לעבור כאן, הוא שאדם ירצה להתנער מהזהות שלו. איך עושים את זה? הם למדו דבר מאוד מעניין. הם זיהו שבגרמניה הנאצית, הם עשו תהליך שנקרא, אחרי מלחמת העולם השנייה, תהליך שנקרא דנאציפיקציה. כן? התהליך הזה הוא בעצם לקחת את הרעיון הנאצי, לקחת את התודעה הנאצית הזאת, לעשות שטיפת מוח הפוכה, ובעצם לנטרל את, את המנטליות הנאצית מהגרמנים שנמצאו שם. על ידי זה שהם עשו דמוניזציה לנאציזם, על ידי כל העולם, שיסתכל על הגרמנים וישים אותם בכל מה שקרה בעקבות מלחמת העולם השנייה, יסתכל עליהם כאנשים שביצעו ג'נוסייד, אנשים לא מוסריים, אומה לא מוסרית, ובעצם עשה כל העולם עשה סוג של שיימינג לגרמנים. היום הגענו לנקודה, חבל שלא הבאתי לך את הקטעים האלה, לא ידעתי שנדבר על זה, שאתה תראה, יש איזה טיקטוקר שהולך ומטייל בעולם, ואז הוא שואל אנשים בכל מדינה, מה הכי כיף במדינה שלהם, מה הכי טוב במדינה שלהם, מה הכי מיוחד במדינה שלהם. קיצור, הוא הגיע לגרמניה. הוא פגש שם כמה חבר'ה צעירים באיזו מסיבה, והוא שואל את אחת הבנות, מה הדבר שאת הכי אוהבת בגרמניה? אז היא אמרה, כלום. הוא אמר לה, מה התכונה שגרמנים, שהכי מעניינת אותך בעם הגרמני? אז היא אמרה, שום דבר, אני לא אוהבת שום דבר בזהות הגרמנית. והוא אמר לה, אין משהו אחד שאת אוהבת בגרמניה? כלום. אני לא אוהבת את האנשים, אני לא אוהבת את המדינה. הוא שאל הרבה חבר'ה צעירים. והם כולם אמרו בדיוק את אותו דבר, זאת אומרת, הם אמרו, אין איזה משהו שאני גאה בו מגרמניה, כאילו. והדבר הזה הוביל אותי לאיזשהו ספר שקראתי פעם, בהרצאה ששמעתי לאחרונה, שהזכירה לי אותו, שבעצם סיפרה לנו, שבתוך כל גרמני, יש נאצי קטן, ככה הם רואים את עצמם. בתוך כל גרמני, שהוא נאור וליברל ווואטאבר, יש נאצי קטן שנמצא בפנים, וכל אומה יודעת לפתור את הבעיות שלה, כמו שהיא פתרה אותם לאורך ההיסטוריה. כל אומה יודעת איך היא פותרת בעיות. עכשיו, העם הגרמני הוא כל כך נבהל מהדרך שבה הוא פתר את הבעיה שהייתה לו בפעם האחרונה, שהייתה לו בעיה של מאגרים וכל הדברים האלה, שהוא מדכא את הנאצי הפנימי הזה, הקטן שיושב בתוכו באופן קבוע. והיום הוא הגיע למצב שהוא, אתה יודע, זה כמו בן אדם עם יצר הרס עצמי, שהוא סותם את הפה וסותם את הפה וסותם את הפה, כי הוא יודע שבפעם האחת הזאת שהוא יתפרץ, ייקח כל כך הרבה שנים אחרי זה לסדר את כל מה שקרה אחרי ההתפרצות שלו, שאתה יכול לעשות את זה פעם, פעמיים, שלוש, לפני שאתה כאילו מכחיד את עצמך. אז בתוך הדבר הזה, בתוך המקום הפנימי הזה שלהם, הגרמני יותר חושש מהעלייה של הנאצי הקטן שנמצא בתוכו, מאשר מהעלייה של המוסלמי הרדיקלי שנמצא לידו. כי הוא אומר, אז אולי גרמניה לא צריכה להיות גרמניה. כי אם המחיר שאנחנו כחברה צריכים לשלם כדי שגרמניה תהיה גרמניה, היא שאנחנו נחזור להיות נאצים, זה מחיר שאני לא רוצה לשלם. אם המחיר שגרמניה תהיה גרמניה, רגע, אני אגיד, אני חותר לנקודה מסוימת שאני מתקרב אליה. אם המחיר שאני צריך לשלם כדי שגרמניה תהיה גרמניה, הוא שיהיה פה ג'נוסייד ושואה, אז אני לא מוכן לשלם את המחיר הזה, ושהמוסלמים, אז אולי גרמניה צריכה להיות משהו אחר. עכשיו, קח את זה לעם היהודי, ותראה מה קורה פה היום. מה שקורה כאן כרגע, זה שלוקחים את העם עם ההצדקה המוסרית, ההיסטורית, הגבוהה ביותר בעולם. עם שקם אחרי שואה, ונלחם כרגע מלחמה בשבע חזיתות, בגלל פוגרום בסדר גודל שלא היה כאן מהשואה, עם ההצדקה המוסרית הכי גבוהה, אחרי טבח נוראי, שהוא נמצא בנקודה שהוא נלחם באמת על חייו. ומה שהם עושים, זה להפוך אותנו בעיני העולם, למישהו שמבצע ג'נוסייד, מישהו שמבצע רצח עם. התהליך הזה אמור להביא אותנו לאותה נקודה שבה הגרמני...
הגרמני, כן.
אתה תגיד, אני רוצה להתנאים בעיני העולם, להיות יהודי זה להיות מישהו שעשה ג'נוסייד, זה להיות מישהו שעשה שטועה על עם אחר. אז אני, אם אני אדם מוסרי, אני רוצה להתנער מהזהות הזאת. אני רוצה לא להיות שייך לזהות הזאת, כי אני לא רוצה את הכתם המוסרי הזה שיהיה עליי וילווה אותי הלאה בהמשך החיים או מול כל אומות העולם. ואז מתוך רצון אני אתנער מהזהות הזאת ואני אחפש, יהיה לי בעיה. איך אני, יהיה לי בעיה, ואז יציעו לי פתרון. הבעיה שלי זה שהזהות שלי הוכתמה ואני חייב להתנער ממנה. אבל אם אני מתנער ממנה, אז למה אני הופך? מה, אני אעבור לפורטוגל, אני אעבור ליוון, אני אעבור לקפריסין, אני עדיין יהודי. ולכן, הפתרון יהיה, הנה, יש זהות חדשה. הזהות החדשה הזאת, עכשיו אנחנו עושים ריסט. כל מה שהיה, היה. ומעכשיו אנחנו מסתכלים רק קדימה. וזה הפתרון. אז יש את הבעיה, תגובה ופתרון, באותה מכניקה שאנחנו תמיד עושים, ואת הדבר הזה הם למדו אחרי מלחמת העולם השנייה, איך לגרום לאדם עצמו, לעם עצמו, לרצות להתנער מהזהות שלו. אותו דבר הם עושים עם אנגליה, כי הם, ואותו דבר עושים לאמריקנים, האמריקנים הם מאשימים אותם בזה שהם היו סוחרי עבדים וזה, ואותו דבר לאנגלים, למרות שהאנגלים הם מי שהראשונים, הראשונים, לא האמריקנים, שביטלו את העבדות.
אני רוצה להגיד משהו. ככלל, יש אמת בדבריך, ונכון שזהו חלק מהתוכנית לגרום לאנשים לאבד את הזהות שלהם הלאומית, נאמר ככה.
להתנער ממנה, לא לאבד.
להתנער ממנה, כן. לא לרצות אותה מבחירה, לכאורה מבחירה. ואני מסתכל על הבריטים, ואני אומר, אני לא רואה את זה קורה שם. אומר לך, תכף, לפני שאני מדבר על ישראל, אני לא רואה את זה קורה שם. אני אגיד לך שמה שהרבה אנגלים, מה שאני רואה בתגובות, אני יודע, יש ערוץ של מאייר טוסי, לא יודע אם אתה מכיר אותו, איראני, בחור איראני, מבריק, אתה יודע, הוא עולה ללייב כמעט כמונו, באמת, יש לו מספר צופים כמעט כמונו, הוא עולה ללייב, תוך 10 דקות יש לו 40 אלף איש בלייב, כמונו, דומה.
אה? הגרסה האיראנית שלי, ראיתי אותו כמה פעמים.
כן, נכון. הוא מאוד, אתה יודע, he comes across, כאילו הוא good heart, הוא איש טוב, הוא עיתונאי טוב, הוא מדבר אובייקטיבי, ומה שאמרתי, מה שאהבתי זה שהוא, אחרי שהם אמרו, מי שיקלל ברחוב זה 100 פאונד קנס, אז הוא אמר שם לשר הפנים, או שר המשטרה, אמר לו, you know, באנגלית, F-U, אוקיי? כאילו, פשוט בשידור, אמר חלס, כאילו, F-U. אז אני מאוד אוהב את הרוח שלו, וגם האנגלים מאוד אוהבים אותו, ואת האובייקטיביות שבה הוא מציג את הדברים, ולאבדי זה רק מראה, זה שהם אוהבים אותו, זה רק מראה שהם לא גזענים, כי הבן אדם איראני בריטי, ובחוץ מסתובבים כאילו מלא מוסלמים, שמחריבים להם את החיים שם, ועושים באמת זוועות. והוא בעצם בצד, אני אומר במרכאות בצד, של טומי רובינסון, אוקיי? שבעצם מייצג פלח גדול של האוכלוסייה האנגלית הבריטית, ש... אומרים enough is enough, שזה הסלוגן של הקמפיין כאילו. עכשיו יותר מזה, מה שאני שם לב בתגובות של השידורים שלו, enough with this religion of peace. הרי האסלאם מציג את עצמו כדת של שלום, והמוסלמים מנצלים את הסלוגן הזה, שזה דת של שלום. עכשיו, האנגלים היום רואים, איזה שלום ואיזה נעליים, ואיזה דת זה בא להחריב את כל אורחות החיים. והם לא ייתנו לזה לקרות. וזה לא שהם יהפו עכשיו לגרמנים נאצים, אני לא רואה את זה קורה, אני, אולי אני טועה, אני לא יודע, אני רואה שמשהו אחר מתרחש, והשפיות הבריטית מנצחת. בהקשר שלנו, זה נכון, וגם בתגובות ראיתי כאן, זה נכון שעושים...
אתה מבין שהאיראנים, יש לך הרבה נקודות להזדהות איתם, כן? האיראנים זה אחת המדינות היחידות, אם אני לא טועה, אחת משבע המדינות היחידות שהבנק המרכזי שלהם לא שייך למערכת הבנקאות המרכזית, יש להם בנק מרכזי עצמאי. זה המדינה היחידה שמעולם לא נכבשה על ידי אירופה, שלא נתנו להם לעשות את זה, אף פעם. בשורש הבסיסי שלהם הם בכלל גרמנים, לפי תפיסתם. האיראנים עצמם זה עם מאוד מאוד משכיל, הם המציאו הפרסים המציאו את המתמטיקה, הארכיטקטורה, כל הדברים האלה, זה לא איזה ארכי פרחים. והחבר'ה האלה, בסופו של דבר, הם נגד המערב, מהסיבות הנכונות, לא נגד המערב מהסיבות הלא נכונות, הם נגד המערב, כי הם מזהים את המערב כשטן הגדול, ומזהים לצערי את הציונות כשטן הקטן, שכרגע מעביר ערכים פרוגרסיביים ביותר, ומנסה להשתלט על ידי הערכים הפרוגרסיביים האלה, על המדינה שלהם, שלא מוכנה לקבל את הערכים האלה, ואחת המדינות היחידות בעולם, כולל מדינות ערב, שהצליחה עד עכשיו להתנגד לזה. אז אני יכול לומר לך שלגישה הזאת אני מתחבר, ואני חושב שבתפיסת עולם נכונה, אנחנו ואיראן ביחד, היינו, אם אנחנו היינו מתחברים באמת ליהדות, ודוחים את השטן, ולא פותחים לו את הדלת, כמו שאנחנו עושים פה במדינת ישראל, במדינת תל אביב במיוחד, אז מה שאנחנו היינו עושים, זה מתאחדים עם הכוחות האלה, ומונעים בכלל גישה למזרח התיכון, בכלל באופן כללי, מהסדר עולמי החדש, במקום לפרק את כל המזרח התיכון, ולתת להם להשתלט על כולנו. אז הגישה שלי הייתה לבוא לחבר'ה באיראן, להגיד להם חבר'ה, באופן טבעי, השותפים הטבעיים שלי כרגע, הם כל מי שהוא בן דת אברהם, כל מי שהוא בן דת אברהם, ומזהה את עצמו כבן דת אברהם, ומבין שכרגע כל הדתות האברהמיות צריכות להתחבר נגד אויב הרבה יותר גדול, שנמצא מולנו, ולהעיף אותו בכלל מהדומיין הזה שנקרא המזרח התיכון. ואני חושב שאם כוח גדול כמו ישראל, פיזית, פה באזור, היה נועל את הכניסה לישויות מונעות שטן שמגיעות מאירופה ומארצות הברית, ומגיעות לכאן, וביחד עם זה גם איראן, ואפשר לחבר לדבר הזה אפילו את טורקיה, כי הם פועלים תחת אותו עניין, אף אחד לא היה יכול להיכנס למזרח התיכון, זה לא היה יכול לקרות. והמזרח התיכון היה הופך להיות מקום שבו השכינה שורה, בסדר? וכאילו, אתה תהיה בדת שלך, אנחנו נהיה בדת שלנו, אנחנו נשאר באזור שלנו, אתה תשאר באזור שלך. וחשוב להבין שלאיראנים ולעולם הערבי מולנו, שהם שונים, כן? הם יודעים להגדיר בצורה מאוד מדויקת שהבעיה שלהם היא עם הישות הציונית.
נכון.
והיא לא עם היהודים.
נכון.
כשהם רואים יהודי שומר מצוות, הם יודעים שאין להם מה להתקדם איתו, כאילו, אין להם פוזיציה עליו. הם יודעים שאם אתה יהודי שומר מצוות שמכיר ביהדותך, מכיר באמונתך, מכיר באדמתך, הם יודעים שאי אפשר להזיז אותך. ושם זה נגמר. דרך אגב, שם זה נגמר ברמת האספקט, ברמת הערכה ההדדית. ברגע שאתה מוכר את עצמך, אז הם מזלזלים בך.
אני רוצה שתראה משהו. אני רוצה שתראה משהו, אתה תאהב את זה. זה מכיל בתור, היום שלחו לי את זה בעקבות השידור אתמול עם יאיר קליינבאום על גאולת אדמות. מסתכל. מסתכלו. מספרים שאחרי שעזבו את צפת, רבי מנדל עבר לביריה בזמן קצר, והוא חשב לייסד שם יישוב שאנשיו יעסקו בחקלאות, אומר הרב שי. התוכנית הזאת נגנזה בעקבות התגלות של הסמך מם לרב מנדל. בא איים ואמר לו שאם ינסה להוציא לפועל את התוכנית שלו, אז הסטרה אחרה תפסיק לפעול בכל העולם ותתפנה רק כדי להילחם בו. סיפור ברוח דומה, שמעתי מהרבי ממקווה שליטה, שרבי אהרון מבלעזה דאג בזמן שהקימו את מושב קוממיות שלא יהיו עליו קטרוגים גדולים. הרבי ממקווה שזכינו והוא בא ליצהר להיות סנדק בברית של הבן שלנו, סיפר לנו את הסיפור כדי לומר לנו כמה גדול העניין של יצהר, כיישוב יהודי שחי על פי תורה. וגם יש בו יהודים שמקיימים חקלאות כהלכה. אז שלחו לי את זה, אני אקריא רגע מה כתבו לי, שבהמשך לשידור עם מאיר קליינבאום, כשיהודים ישבו על האדמה ויהיו מחוברים ליהדותם ולעצמם, זה יהיה גאולה. הסית רחה מונעת את זה, נראה שהאנושות כבר מתקרבת ובשלה לגאולה, כי באמת זה הזוי כבר הניתוק המובל על ידי המדינה. אז באמת יש כאן, יש כאן כאילו שתי מציאויות, ואני מדבר על זה הרבה, וזה אפילו בשיר, שתי מציאויות ואלוקים אחד. מציאות אחת מובלת על ידי הסטרה אחת, שמבחינתי זה גם המדינה, וזה גם כל מוסדות המדינה, וזה להוביל אותנו לציונות, whatever. זה להוביל אותנו הרחק. מה?
וגם המוסדות הדתיים. וגם המוסדות הדתיים לצערי.
בוודאי, בוודאי, כל המוסדות, זאת אומרת,
כל מה שמוסד.
ויש אותנו, בני אדם. וכשאנחנו על האדמה שלנו, הרבה יותר קשה לגרום לנו ללכת אחרי שלהם. תראו מה עשו בגרמניה ליהודים, הזיזו אותם, גם אם חיו בדירה, הזיזו אותם מהשורש שלהם, שבאותו זמן היה דירה אפילו, או בית, לקחו אותם למחנות, זהו. כל מקום שעקרו יהודים מעיראק, ממרוקו, מתימן כמובן, אתיופיה, מהרבה מקומות, הם מערערים את היסודות האלה שלנו, את השורש שלנו לאדמה, ועוד פעם, אדם, אדמה, כאילו, say no more, אוקיי? זה literally במילים, כאילו, אדם ואדמה, אז מערערים לנו את החיבור הזה, וקל, כעלה נידף ברוח, קל לעשות לנו פור, ואנחנו זזים. וכמו שאתמול בשידור עם קליינבאום, הוא יושב שם באגם בקונטיקט, סתם איזה אגם קטן, אתה יודע, שהוא צחק, הוא אמר, בגודל של בני ברק, איזה אגם קטן, והוא אומר, אני לא מבין איך אנשים שחיים בכזה טבע מטורף, והכל שם lush green, כאילו ירוק חזק, לא מבין איך אפשר לגרום להם לאבד את החירות שלהם. אז אני אמרתי, קל וחומר, אנשים שיושבים במדבר, ואומרים להם אין להם מים, ובאים להרוג אתכם, ועוד מעט לא יהיה לכם אוכל, ועוד מעט ויש מגפות, ויש זה, קל וחומר, שיותר קל להניע אותנו לתוך, אולי לתוך זה. בוא, אני יכול רגע להראות את הסרטון הזה עם האיור ששלחת?
בטח, בטח.
אולי לזה, תבינו, כאילו, זה אשכרה זה. תסתכלו. 4 שניות. איך תצא מזה עכשיו? מוצא צגיבול תחת איזה גשר. חירות ללא גבולות. אני אראה אותו עוד פעם, שתבינו. עוד פעם. חירות ללא גבולות. אתם מבינים מה אתם רואים פה?
אתה יודע, שלחתי לך את הסרטון הזה, כי זה 4 שניות הכי חזקות שיש.
חבל הזמן.
הבנת את הכל. היכולת שלי למסגר אותך, לצייר סביבך מעגל, ומאותו רגע אתה לא יוצא ממנו. זה הופך להיות המקום שלך. יש לזה עוד הרבה דוגמאות מתחום הכלכלה ההתנהגותית דווקא. אם אתה הולך נגיד לסופרמרקט גדול, ואז הריצוף משתנה, אצלך בראש אתה כאילו הגעת למחלקה שונה, שזה אזור שונה, למרות שהם כולם באותו סופר. אתה תראה שפתאום עושים לך איזה פיסת פרקט כזאת קטנה, כאילו באמצע הסופר, ופתאום זה האזור של המוצרי חשמל כזה, אוקיי? כאילו הכנסת לעולם אחר.
כן.
אוקיי? זה כל כך סאטל כזה, אצלנו, כבני אדם, היכולת שלנו להבין שעברנו מטריטוריה לטריטוריה, ואז אנחנו מנסים להתאקלם אליה ולהבין מה החוקים. עכשיו, מה הקטע? ברגע שאתה עובר גבול כזה, אתה אצלך בראש גם, דבר ראשון מנסה להבין מה כללי המשחק באזור החדש הזה שאני הגעתי אליו. אתה לא בא עם הכללים שלך ואומר, אני אמשיך להתנהג כמו שאני מתנהג תמיד. נגיד שאני טס ליוון, אני מתנהג בצורה אחרת ממה שאני מתנהג כאן, ושאני טוס לגרמניה, אני מתנהג בצורה אחרת לגמרי, ואם אני טס לא יודע, לתאילנד, אני מתנהג בצורה אחרת לגמרי, כאילו אתה בשנייה מאמץ את כללי המקום, אתה משתנה בהתאם למקום, תמיד. עכשיו, הדבר שחשוב להבין זה שאתה לא פלואידי, כאילו, אתה זה אתה. אתה זה אתה, אתה הדומיין, אתה הטריטוריה. בתוך הטריטוריה הזאת, בתוך הדומיין הזה, ברדיוס של המטר על מטר, אם אנחנו נסתכל גם על השדה האלקטרומגנטי הזה שמקיף אותך, זה הדומיין שלך. אתה המלך שם. אתה בעל הבית. ובכל מקום שאתה הולך, אתה מכיל את החוק שלך באזור הזה שבו אתה נמצא. ואצל אנשים זה הפוך. אתה כאילו כל הזמן מקבל את הפושבק הזה, וגם מגדירים לך שיצאת מאזור אחד לאזור אחר, כדי שכל הזמן תצטרך לעשות התאמה לאוקיי, אז מה קורה באזור הזה? עכשיו, שאנחנו נגיע למבנה הזה, שבו יהיה פה קנטונים, ואז בתוכה מחוזות, אתה כל הזמן תצטרך to catch up.
לא נגיע.
אנחנו לא נגיע, כן? אבל כרגע זה נבנה מולנו, ברמה הפיזית, אבל אתה כל הזמן תהיה במתכונת, שאתה צריך כל הזמן to catch up, וכל הזמן לשים לב, מה קורה עכשיו, באיזה אזור אני עכשיו, אז עכשיו יש את השלט הזה, ועכשיו שמו לי את התמרור הזה, ועכשיו יש את הרמזור הזה, וכל הזמן אתה צריך לשים לב, יש משהו שמורה לך איך להתנהג באזור הזה, שאתה נכנס אליו עכשיו, בין השעות ככה וככה, באזור הזה. זה קורה אותו דבר גם במילים, בטרמינולוגיה. חשוב להבין שזה אותו תהליך, הפיזי והתודעתי הם בדיוק אותו תהליך. ההסללה הזאת ולכוון אותך כל הזמן, זה זה. למשל, הגישה של הפרוגרסיבים, איך הם מייצרים את הפרוגרס הזה, את ההתקדמות המואצת הזאת, ממציאים כל הזמן מילים חדשות. זורעים בתוך המילים החדשות האלה, תוכן מסוים, ועכשיו אתה צריך כל הזמן ללמוד מילים חדשות, ולאמץ כל הזמן את המוצגים שלהם, כי אחרת אתה לא חלק מהשיחה, וכשהבן שלך יסתכל עליך, אז הוא יגיד, אתה אפילו לא יודע על מה אני מדבר. ואז הוא יסתכל עליך לא כמודל סמכות, אלא כמישהו אנכרוניסטי ועתיד.
מיושן, כן.
מיושן, ועכשיו זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. אנחנו צריכים להבין ש... זה דברים שמנסים להכתיב את הקצב. אתה צריך להחליט מה הקצב שלך. לא כולנו עובדים באותו קצב, דרך אגב. לא כולנו עובדים סביב אותו שעון. ולא, וגם זמן זה משהו שהוא, כל אחד הוא מאבד אותו אחרת. אבל אנחנו צריכים להכתיב את הקצב שלנו. אנחנו לא רוצים לרוץ בתוך הגלגל הזה כל הזמן עד שנתעייף למוות כאן. אנחנו לא רוצים להטיש את עצמנו עד לרמה שאנחנו לא יכולים ליהנות מהחיים האלה. אנחנו רוצים להיות כל אחד בקצב שלו, בלי שכל הזמן ידחפו אותו בשיטות נאג' ואחר כך זה עובר לשם, ואנחנו רוצים לעשות את זה, אבל בשביל זה, כמו שאתה אמרת מקודם, ברגע שהסנטר שלך והחיבור שלך הוא יצוק, אי אפשר לדחוף אותך כל הזמן. ברגע שיש לך את המקום שהוא בית, אי אפשר להניע אותך כל הזמן במעגלים. ברגע שאתה נמצא על אדמה שהיא שלך, אתה תילחם עליה. וכשמישהו יפלוש אליה, אתה תיאבק כדי להוציא אותו. אבל אם זה לא שלך, אז הוא יוציא אותך. ואתה תהיה גולה גם בארצך, וגם בתוך המדינה שלך, יוכלו להזיז אותך לאיזה עיר אוהלים שהקימו עכשיו בדרום, או לאיזה מלונות של מפונים, או לאיזה מלוניות קורונה, ואחר כך לאיזה פימקם. אנחנו צריכים להישאר, להפך, להתחפר עמוק, עמוק, עמוק בתוך האדמה, שאי אפשר להזיז אותנו לעולם מפה.
אמת. אתה רוצה לדבר על זה?
כן. יש משפט. שאמר קלוד פרדריק בסטיאן. אני מקווה שאמרתי את זה נכון. כשקבוצת אנשים בחברה הופכת את הגזל והביזה לדרך חיים, הם ימצאו שיטה משפטית שתצדיק אותה וקוד מוסרי שמעלל אותה. אז הקוד המוסרי הוא כמובן גריד, גרידיות שהפך להיות משהו חיובי והפך להיות כוח מניע, אפילו מוטיבציה, כדי להרוויח יותר ויותר 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 ויותר. היה לי סרטון מהמם על זה, אם אתה רוצה אני יכול לחפש טוב. אבל בואו נראה רגע איך המשפט הזה, האמירה הזאת, מתקיימת ממש עכשיו ברגע זה בחקיקה בארצות הברית ואחר כך בשאר העולם. בואו נשמע רגע את הסרטון.
איזה?
אני אפילו אותו, זה.
על קרטר.
Ago, the Supreme Court surprised everyone and ruled that bribery, as in direct cash in hand bribery, is actually not against the law. In one specific situation, it's when the cash hits the hand of the politician after they do the thing they're being bribed to do. If the cash or the promise of the cash happens before the fact, then you go to jail. But if it's just understood that the cash is going to happen afterward, then you don't go to jail. The Supreme Court just called that a token of appreciation and said it's legal. To be clear, until this court ruling a few weeks ago, it was illegal. A mayor in Indiana was convicted of exactly that kind of bribery. He gave a garbage truck company a $1 million contract, and then they gave him $13,000 for him to personally keep. But the Supreme Court just threw out his conviction and basically said this is almost illegal, but not quite. So if Congress wants this to be illegal, they have to pass a bill saying exactly that. Well, I'm a member of Congress, so here's my bill. My office has spent the last 3 weeks working on the language. It's written to close exactly that loophole and do nothing else. No landmines, no poison pills. Yes, it is section 666 of the code. No, I didn't pick that number. It's just the section with the bribery laws in it. Unfortunate. I haven't filed the bill yet because I just finished the draft. So now I'm taking the draft to other members of Congress to try and round up support. The biggest hurdle our bill faces is just being called for a vote. I don't have the power to do that. Ultimately, only the speaker does. And he's only going to let that happen if he feels there is strong support.
הבנו.
אז
הרגע
תשע
זה.
הבנו.
אז
אני
הרגע תשע, זה חוק מספר 666.
ברור.
אוקיי, בוא נסביר רגע מה. כל מי שלא דובר אנגלית. בסדר? מי שראינו כאן זה חבר קונגרס אמריקני, אם אני לא טועה ממדינת אינדיאנה כנראה. ומה שהוא מספר לנו זה על... בית המשפט העליון בארצות הברית קבע לאחרונה שאפשר לקבל שוחד ברמה שכסף עובר מיד של אדם פרטי, תאגיד, whatever, ליד של פוליטיקאי. כסף, קש, עובר מהיד הזאת ליד הזאת. אוקיי? אם עכשיו תאגיד נותן כסף מזומן לפוליטיקאי, זה חוקי. בתנאי שמה שהולך לקרות זה כזה דבר. נגיד שאני רוצה שאתה הפוליטיקאי ואני קבלן מסוים, בסדר? אני אבקש ממך להעביר הצעת חוק שהיא טובה לי, ואז אתה תעביר את הצעת חוק הזאת, ורק אז אני אשלם לך על זה. אם אני מעביר לך את הכסף לפני שאתה תעביר את הצעת חוק שאני רוצה, זה נחשב שוחד. אבל אם אני מסכם איתך שאתה תעביר את זה, אתה מעביר את זה, ואני נותן לך את הכסף אחרי שהעברת, אז זה לא נקרא שוחד. עכשיו זאת, עד עכשיו זה כן היה נקרא שוחד. בשבועות האחרונים, בית המשפט העליון בארצות הברית קבע שמעתה הדבר הזה הוא חוקי. הוא חוקי לגמרי. זאת אומרת, לצורך העניין אם עכשיו אנחנו בתקופת הקורונה, ואני בעצם באתי לשר הבריאות, ואמרתי לו, תשמע, אתה עכשיו תחליט שכל אזרח במדינת ישראל חייב להתחסן. ו...
חייב להתחסן.
אוקיי? והחיסון שהוא חייב לקחת זה החיסון שלי, ורק את שלי. אוקיי? אז מה שיקרה זה שאם אני אתן לו אחרי... שהחוק הזה יועבר $10 מיליון, זה יהיה חוקי לגמרי. זה המצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, בארצות הברית. עכשיו, ברגע שיש פסיקה כזאת של בית משפט עליון בארצות הברית, אפשר לקחת את זה לכל בית משפט עליון בכל מדינה אחרת, ולהגיד יש תקדים משפטי, ובואו נעשה את זה גם פה, על כל מיני אנשים ש... יקבלו באותה הדרך את הכסף שלהם אחרי פשעי הקורונה. סתם דוגמה. אז בוא נחזור לשקף שקראנו אותו מקודם. קבוצת אנשים בחברה הופכת את הגזל והביזה לדרך חיים, הם ימציאו שיטה משפטית שתצדיק אותה, וקוד מוסרי שמעלל אותה. איי, שי, לאן הגענו, תגיד לי.
אתה רוצה להראות עוד משהו פה?
כן, מה היה לנו כאן? יש פה אחד שהוא כבד, נשאיר אותו לאחר כך, נשים את זה.
He goes through three stages in life, and here's what they mean, at least according to the author Oscar Wilde. He says, children begin by loving their parents. After a time, they judge them. Rarely, if ever, do they forgive them? And what Oscar Wilde meant is that every person has three stages in life. As a child, you believe everything your parents say and do. They are like gods to you, or benevolent dictators. As you grow up and become your own person, you learn to think for yourself, and you might question or even resist your parents. And finally, as an adult, you have to make a choice. Do you forgive them or not? And forgiveness means realizing that your parents were simply human too. Like everybody else, they were trying and doing their best and raising a child at the same time. No easy feat. Hence, Oscar Wilde says that everyone goes through three stages in life. Believing your parents are gods, realizing that they aren't, and finally accepting and forgiving them, if possible.
רגע, פשוט, כן, דבר, דבר.
אתה יודע, שי, סרטון הזה אומר בעצם, שאוסקר ויילד אמר פעם שהוא מחלק את השלבים של אדם לשלוש שלבים. השלב הראשון זה שאתה ילד, ואז בשלב הזה אתה רואה את ההורים שלך בתור אלים, ממש. כל דבר שהם אומרים, אתה מאמין להם ב-100%, סומך עליהם ברמה הגבוהה ביותר, וכל דבר שהם אומרים מבחינתך זה אמת לאמיתה מוחלטת לחלוטין שאין לערער עליהם. בשלב השני, אתה לאט לאט גדל, ואתה מתחיל לזהות את הפגמים של ההורים שלך, ואתה רואה שפה ושם הם משקרים לך. ויש כאלה שרואים ששיקרו להם מאוד, או שהתעללו בהם וכן הלאה. בשלב הזה, אתה יוצר איזשהו התנגדות להורים שלך, אתה מורד, ואתה כבר לא מסתכל עליהם כמו שראית אותם לפני זה. ובשלב השלישי, זה השלב שבו יש לך בחירה. אתה יכול או לסלוח להורים שלך, להבין שהדברים שהם עשו, זה היה כי הם היו צעירים, וגם הם היו חדשים, ולגדל ילדים זה קשה, שיש נסיבות מקלות, ואתה יכול לסלוח להם, ומתקדמים הלאה. או לא לסלוח להם, ואז אתה מתקדם במסלול אחר בחיים שלך. אני מסתכל על האנושות באופן כללי, שהיא נמצאת בדיוק באותו מצב. אני חושב שהאנושות כרגע נמצאת בגיל ההתבגרות. אנחנו היינו ילדים, אלוהים ברא אותנו, היינו עוללים קטנים, והיינו תלויים בכל דבר, היינו כל כך לא עצמאיים שלא ידענו כאן כלום. הגיעו לכאן קין והבל, היו צריכים ללמד אותם, אחד ללמד אותו חקלאות, השני ללמד אותו לראות צאן, לאט לאט לימדו אותנו עוד כל מיני דברים, אחר כך נתנו לנו, שגדלנו קצת, נתנו לנו מוסר וערכים, שהגענו לבר מצווה, נתנו לנו את התורה, עשו לנו עלייה לתורה כזה, ועכשיו אנחנו בסוג של גיל ההתבגרות, שזה שלב שבו אנחנו מסתכלים על הבורא, או על אבא ואמא, או על המוסד המדינה, שבגישה הקומוניסטית, אתה יודע, זה אמא רוסיה, אבא סטלין, אז המדינה, או אמא אדמה, ואלוהים זה האבא, תסתכל על זה איך שאתה רוצה, בסדר? תלוי באיזה תרבות, תלוי דרך איזה פריזמה, אבל אנחנו, כאזרחי העולם, אני לא אוהב להשתמש במילה אזרחים, כאנשים חיים בעולם, אנחנו עכשיו מגיעים לגיל ההתבגרות, זו תקופה שבה בני אדם מתחילים להסתכל בצורה קצת אחרת על מי שברא אותם, אחרת על המערכת שהיא האבא והאימא שלהם, והם מתחילים לזהות את הפגמים באותם ישויות מוסדיות, whatever שאתה רוצה לקרוא את. והם מסתכלים והם רואים גם איזה אנשים קיבלתי מהם לאורך ההיסטוריה, איך הם נהגו בי, ואז בני אדם נמצאים באיזושהי נקודה שבה הם רוצים להיות יותר עצמאיים. האנושות היום היא רוצה להיות יותר עצמאית, היא רוצה להיות במצב שבו היא יכולה להתנהל בעצמה בלי שמישהו כופה עליה. בלי שמישהו מכריח אותה, בלי שמישהו מסתכל עלינו כמו ילדים בני 5, שצריכים כל הזמן, אתה יודע, לנהל אותם. והאנושות רוצה לצאת מהמעגל הזה, והיא נמצאת בסוג של מרד נאורים הזה. ואנחנו נמצאים עכשיו בשלב שבגלל זה, הוא מאוד מאוד לא יציב, כי כל האנושות נמצאת במצב הזה ביחד. ועכשיו יש לנו ברירה, אנחנו יכולים להסתכל על אבא ואמא, ולהבין שהם בסך הכל היו צריכים לעשות דברים מסוימים כדי לחנך אותנו, כדי שבסוף אנחנו נצא מוצלחים וטובים ונוכל לממש את הפוטנציאל שלנו. ולהבין שלפעמים המכות שאנחנו מקבלים, הסתירה שאנחנו מקבלים היא כדי שאנחנו נבין שעשינו טעות, שלא נסכן את עצמנו להבא. וכשאנחנו נבין את הדבר הזה, אנחנו יכולים לבחור האם לסלוח או לא לסלוח. פה אני מחלק את זה לשניים. כי מי שיצר אותי, אני המערכת יחסים שלי עם הבורא הזה, שהוא אבא ואני הבן שלו. אוקיי? ככה אני מסתכל על היחסים שלי עם הבורא. הוא אבא, אוקיי? ובגלל זה המערכת יחסים שלנו היא שאם אני עושה טעות, אז בתור מי שהביא אותי לעולם, יש לו את ה... הוא יודע איך לחנך אותי, אוקיי? והוא נותן לי את המוסר ואת הערכים, אני הולך לפי הדרך, אז משתדל. כשאנחנו מדברים על מערכת יחסים של מדינה, אוקיי, זה כבר יותר מערכת יחסים של בעל ואישה מוכה כזה, אוקיי? ובתוך המערכת יחסים הזאת, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, תראו, אנחנו הגענו לנקודה, שאם אנחנו ממשיכים ממנה, כל העסק מתפרק. או שאנחנו יכולים להגיע לנקודה שבה אנחנו אומרים, כואב, כולנו מלאים במטענים, לכולנו יש את הטריגרים שלנו, ועכשיו הגיע העת להחלמה. עכשיו הגיע העת לסליחה. עכשיו הגיע העת שבה אני כועס עליך ואתה כועס, אני לא כועס עליך על כלום, כן? אבל אני כועס עליך ואתה כועס עליי, ויכול להיות שכל אחד עשה דברים אחד לשני, אבל עכשיו אנחנו צריכים לסלוח אחד לשני, כי רק אחרי שנעשה את זה, נוכל להתקדם יחד הלאה. ובעת שבה אנחנו נמצאים לפני הפירוק הגדול של מדינת ישראל, גם ברמה המבנית, אם השיח הזה לא יתקיים, אם לא יהיה מי שיבוא ויהיה לו את האומץ להיות הראשון שיבקש סליחה מהאחר, ואני מבטיח לך, שבכל הכיוונים ומכל הצדדים, כל אחד תרם את החלק שלו, ואין כאן אף אחד שהוא חף מפשע לרמת הפילוג שאנחנו הגענו. גם אם לא שמת לב, גם אם לא בכוונה, גם אם כריאקציה למשהו שמישהו עשה לך, גם אם נגררת לזה, גם אם נאלצת לעשות את זה, כולנו לקחנו בזה חלק באיזושהי. ואני חושב שהדרך שלנו היום כציבור, וכמול כל הציבורים, הדרך היחידה שבה כל אחד מאוד מאוד פגוע, ויש לו המון מטען על הצד השני, מאוד כבד, כי ההשלכות של הפילוג הזה הובילו אותנו לאסונות, ועכשיו כל אחד מאשים את השני באסון הזה, הוא רואה אותו כאשם, והכאב והחלל הפנימי הם כל כך עמוקים, לרמה שאי אפשר אפילו לסלוח. הדבר שצריך להתקיים במדינת ישראל היום, זה קודם כל בינינו, בין האזרחים, לבוא ולבקש סליחה אחד מהשני. אפילו סתם, הייתה לי שיחה אחרי היום הולדת שלי, נשארתי עד 3 בלילה, דיברתי עם חברים, וסיפרתי להם שאחת הפרקטיקות שלי, אחד הדברים שאני עושה כשאני נפגש עם אנשים בפעם הראשונה, לא בפעם הראשונה, עם אנשים, זה שאני מבקש מהם סליחה. ואז הם אמרו לי, אבל למה אתה מבקש מהם סליחה? אז אני אומר, כל בן אדם שאני מזהה שיש לו כאב בעיניים, אני מבקש ממנו סליחה. אז עושים, אבל אתה לא עשית לבן אדם שום דבר, אני אומר לו, הסליחה הזאת תמצא בדיוק את המסלול, להגיע בדיוק לנקודה שבה אותו בן אדם, כשנים מתוך טראומה שיש לו, שיבוא מישהו שיכיר בכאב שלו ויתנצל. אתה לא יודע כמה פעמים אני ראיתי את העיניים של אנשים משתנות ברגע.
כן, ברור.
ומבקש מהם סליחה.
סליחה שאני, אפרופו סליחה, אמרת שהוא אותו אדם שואל אותך, אבל למה? עוד לא עשית לו משהו רע. כאילו, לא עשית לו משהו רע. חשבתי שאתה הולך להגיד, אז אתה אומר לו, חכה? סתם, זה היה בצחוק.
העניין הוא ש... אנשים פה כל כך כואבים, והם בסך הכל, אני מסתכל לקהילה שלנו, בסדר? קהילה שלנו. אני יכול להגיד לך שבדקה, מדינת ישראל מתיישרת איתנו, בדקה. פשוט צריך לעלות מישהו ולהגיד, אני מבקש סליחה. פשענו, שיקרנו, כפינו, התעללנו, עשינו את הדברים הכי נוראים שיש. סליחה. זה לא אתם הייתם לא בסדר. אנחנו היינו לא בסדר. ולא רק שאנחנו היינו לא בסדר, הצגנו אתכם כמי שלא בסדר. הצגנו אתכם כאזויים, הצגנו אתכם כקונספירטורים, הצגנו אתכם כמטורללים, הצגנו אתכם כמשוגעים, אבל אתם הייתם בסדר גמור.
שזה מה ש... זה מה שקורה לו אגב בני גואטה, שזה גילוי מרצון, זה לתת להם את האפשרות לבוא ולעשות סליחה, זאת אומרת לבקש סליחה מאיתנו, כן.
זה לא אומר שהם יכולים להמשיך.
לא, ברור שלא, ברור שלא. זה אומר שהם לא יכולים להמשיך. זה לא שזה לא אומר, זה אומר הם לא ממשיכים. כן.
אבל כל הצמרת הביטחונית במדינת ישראל, כל הצמרת הכלכלית במדינת ישראל, כל הצמרת במדינת ישראל, כל הצמרת המשפטית במדינת ישראל, כל הצמרת הפוליטית במדינת ישראל, כולם אחראים על הנקודה שאנחנו הגענו אליה. וכל אזרחי מדינת ישראל גם אחראים. כי אנחנו לקחנו את האחריות וחשבנו שאנחנו הסרנו את האחריות מאיתנו לכל המצב הנורא הזה ברגע ש... ייפינו את כוחו של מישהו אחר, לפעול מטעמן. אבל זה לא נכון. כי ברגע שהוא עושה אביוז, אנחנו צריכים לקחת ממנו את האחריות הזאת, ולא לאפשר לו יותר לפעול מטעמן. אז זה אומר בסופו של דבר, אין כזה דבר אתה הראש, אתה השם, ואין כזה דבר להעיף 120. כולנו כאן, כולנו. אני אומר לך שהרגע הזה שבו יקום אחד ופשוט יבקש סליחה, מקום המדינה אחי, כן? יבקש סליחה על חטופי תימן. לסגור את הפצע המדמם הזה שיש בחברה הישראלית. יקום אחד שיבקש סליחה על מה שקרה כאן ביום כיפור. אתה יודע כמה אנשים כאן בפוסט טראומה על מלחמת יום כיפור? פוסט טראומה של שנים. יקום אחד שיבקש סליחה על כל אחד מהמחדלים האלה שהיו כאן, על נפגעי הגזזת.
פשעים, פשעים, לא מחדלים, פשעים.
פשעים החמורים נגד, נגד האנושות שבוצעו כאן. אוקיי, הניסויים בבני אדם שעשו כאן על חיילים ועל האוכלוסייה כולה בתקופת הקורונה. שיקום מישהו שיבקש סליחה על זה ששלחו כאן חיילות צעירות שיהפכו להיות זונות של מחבלים בבתי הכלא הצבאיים. שיקום כאן מישהו שיבקש סליחה על כל הפשעים שהמדינה הזאת עשתה נגד האזרחים שלה ועושה עד היום. שיקום אחד שיבקש סליחה על החטופים, שיקום אחד שיבקש סליחה על מדחת יוסף, שיקום אחד שיבקש סליחה על מה שקרה לדרוזים רק לפני מספר שבועות, שיקום אחד ויבקש סליחה. וברגע שיקום אחד שיבקש סליחה בצורה אמיתית ויזוז, ויפנה מקום, זה לא רק לבקש סליחה, זה גם לקחת את האחריות הזאת. אתה יכול אפילו להתחיל לבקש את הסליחה הזאת מאלטלנה, אתה יכול להתחיל לקחת את זה מכל אירוע, מרצח רבין, על כל האירועים הנוראיים האלה שקרו כאן ב-75 שנה, פנימה, על האזרחים של מדינת ישראל, ולהתחיל בתהליך של ריפוי ושיקום, כי אתה לא יכול להתחיל תהליך של ריפוי במקום שבו אתה עדיין נפגע?
אני חושב שהפושעים יכולים אולי להתחיל לחשוב על לבקש סליחה רק שהעם, או רק שיקומו עליהם ושהם יהיו מאוימים. זאת אומרת, מתוך עצמם זה לא נראה לי זה יגיע, אבל כשהם יגידו וואו 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 רגע, זה עדיף, כבר עדיף המתקת דינים על ידי גילוי מרצון מאשר משפט וחבל או כיסא או whatever.
אבל בינינו זה יכול להתחיל כבר עכשיו. בינינו זה יכול להתחיל כבר עכשיו, כי אחרת מה שאנחנו נראה זה מלחמת אזרחים, ואז פירוק פיזי של מדינת ישראל למודל הקנטונים, מדינת יהודה ומדינת תל אביב, 28 מחוזות שונים, 5-5-5-5 מחוזות של הערבים, מחוז גם לדרוזים, אנחנו נראה פה פירוק פיזי של כל המדינה, וזהו, ונגמר הסיפור הזה. אז אנחנו צריכים להתחיל לבוא בטוב, להבין שיש גם את המקום שבו אנחנו צריכים להתחיל לבקש סליחה אחד מהשני, ואז גם לסלוח.
אני אומר לך, דוגרי, אני אשמח שזה יקרה, לא יודע מתי זה יקרה, או באיזה קונסטלציה או תנאים זה יקרה. אני כן יודע ש... תראה, בשבוע הבא, ביום רביעי, אנחנו נפגשים. אנחנו נפגשים בשביל, אולי מאירוע כזה יבוא גם מצב שאתה מתאר, אבל לא בהכרח יש ביניהם קשר, לא בהכרח דבר תלוי בדבר, ואנחנו נפגשים בשביל, מי שהולך לדבר בכנס זה אנשים שאכפת להם, אנשים שאנחנו מכירים אותם מרשתות, מרעיונות, מפעילות של עשרות שנים או שנים בודדות, זה אנשים שחלקם עשו חזרה בתשובה לא בהכרח דתית, כן, לא בהכרח, אלא לא דתית, לא אמונית, אלא חזרה בתשובה מבחינת הדעות הפוליטיות שלהם או החברתיות שלהם או השקפת העולם שלהם. גם אם יש שם אנשים שהזריקו, ואני אומר את זה בכוונה לקהילות שלנו, גם אם יש שם אנשים שהזריקו או שמו מסכות או קראו לאחרים לשים מסכות או להזריק, זה לא אומר שהם לא עברו סוג של התפכחות בשנים האלה, כל אחד מהם, לא בוודאי, כמונו, זה אנשים כמונו, אז כמו שאתה, אתה יודע, אני רוצה רגע להעיר איזה נקודה מאוד חשובה, וגם עליה אני מדבר רק אף פעם לא, או כמעט ולא בהקשר הזה, וזה היהירות הישראלית, אני שוב רוצה להתייחס אליה, כי אני שומע תגובות, עם משה פייגלין בכנס הזה, כנס ממסדי, שמי אומר את זה? אדם שלפני שנתיים מתעורר לזה שארגון הבריאות רוצה בכלל לדלל אותו, או שיש אילומינטי, או שיש קבל, או ש... לא משנה, כל ההתעוררות החדשה הזאת. זאת אומרת, זה שאתם חושבים שגיליתם את אמריקה עכשיו, אוקיי, מה זה עושה אתכם יותר מאחרים? זה שאתם חושבים או יודעים בכל העצמות שלכם, שהעולם שטוח, זה אומר שמי שחושב שהוא עגול, אז הוא ממסדי, כאילו, אתם רציניים, איפה הייתם לפני שנתיים או חמש, הייתם גם ממסדים לפי אמות התפיסה שלכם. אז בואו רגע נעצור את זה, אוקיי? ותסתכלו על עצמכם, כי אני יכול להגיד לכולכם שאתם ממסדים, כי אתם התעוררתם מאחריי, אבל זה לא הגיוני, כי אני...
די,
אני
לא, צריך... מה אתה הופך את זה ברצינות?
לא, אדם, תקשיב, יש אנשים, יש אנשים שהם כאילו... חשוב להבין, כל אחד בקצב שלו, אנחנו כולנו על הספקטרום מה שנקרא, אנחנו כולנו בתהליך, וכל אחד עובר את המסע האישי שלו, כמו אושרת קוטלר, אתם מבינים? דוגמה סתם, דוגמה טובה לזה, כל אחד בזמן שלו, בקצב שלו, עם ההשגחה הפרטית שיש עליו, מתעורר למשהו שמוביל אותו להתעורר לעוד 42 דברים, אוקיי? ותסתכלו על זה, תסתכלו על מה שהבן אדם היום, מה שהבן אדם היום מוכן לעשות, מה שהבן אדם היום מוכן לדבר, ולהקריב את עצמו ולשים את עצמו על הבמה, זה מה שתסתכלו, כי כשאני רואה אנשים כאלה שבאים ומדברים בכל רם, את מה שהם יודעים או את מה שהם למדו, והם לא מפחדים ממה שיגידו עליהם, ממה שחשבו עליהם, אני אומר, או, כאלה אני רוצה, ובטח ובטח אם זה אנשים שיש להם רזומה, שהם מכירים אותם הנורמיז, אוקיי, וכן הלאה, אלה אנשים שחשוב שיהיו בצד שלנו. אנחנו שנים רצינו שזה יתרחש, ועכשיו זה מתחיל להתרחש, וזה בזכות, סליחה, בגלל אולי דברים לא טובים שקרו, אבל זה מוביל להתעוררות הרבה יותר גדולה, ובגלל זה
נצא להגיד שאנשים צריכים גם להגיד, נכון? שאין ספור סיבות ואין ספור עבודה,
נכון?
עם האנשים האלה, ואנשים שלאט לאט אנחנו צריכים להוסיף אותם לקדש,
נכון, שלנו. נכון, נכון. כמו אפילו הצעת החוק, הצעת החוק הזאת שעומדת להיות מוגשת, בגלובות עולמי, זה חשוב מאוד להסתכל על הדברים האלה, כי זה הצד שלנו שיוזם ומגיב, ואפילו, אתה יודע, אני אראה לך, הצצה קטנה, סליחה שאני, זה, הצצה קטנה, לפעילות של יוצאים לחירות, אוקיי? מנגנון משילות של העם, עם קבוצות עבודה, עם ועדים, בכל הארץ, יש פה עבודת קרקע שנעשית על ידי המוני אנשים, אני לא אראה עכשיו את הכל, אבל אני רק אומר, יש פה עבודת קרקע שנעשית על ידי המון אנשים, המון יוזמות, שאנשים שאומרים, אוקיי, אני מבין עכשיו, אני רוצה לעשות משהו, מה עושים? זה מה שאנחנו צריכים להסתכל עליו. כי זה מה שמחבר אותנו ל... מה?
אני אסביר משהו על הכנס, בסדר? ברשותך, כי לא יודע, כבר פתחת את זה. קודם כל, כשאנחנו התחלנו, לא הייתה במה אחת שהייתה מוכנה להשמיע את הקול שלה. לא היה אף אישיות ציבורית רצינית שהייתה מוכנה בכלל לעמוד על במה לידינו, או להתראיין לידינו, או לשמוע אותנו, או להציג את הדעות שלנו. אני אישית אמרתי, אני אקים את כל הבמות האלה. באמת. קמתי עיתונים, קמתי אינספור פודקאסטים, הרצאות, מקום פיזי של במות במחאות שאף פעם לא דברתי בהם. אני קמתי מחאה, שמתי את כולם על הבמה, ואף פעם לא עליתי לדבר על הבמה הזאת. אני הקמתי את הבמות כדי שפיזית אנשים אחרים יוכלו לבוא ולדבר עליהם. כי לי היה תמיד איפה לדבר, כי אני הקמתי את הבמות שעליהם אני דיברתי, ואתה הקמת את הבמות שלך, ואנחנו הקמנו כקהילה את הבמות שלנו, את העיתונות שלנו, את הפלטפורמות שלנו, את המפלגות שלנו, את הכל שלנו. היום הם באים לבמות שלנו, הם באים לבמה שלנו, הם מקבלים מקום אצלנו, לא אנחנו מקבלים מקום אצלהם, וזה ההישג הגדול. והם מקבלים מקום בבמה שלנו, והם שמחים לקבל מקום בבמה שלנו, והם שמחים לנהל שיח איתנו, והם קוראים לנו שוב ושוב לבוא ולתת הרצאות אצלהם בפלטפורמות שלהם, והם מזמינים אותנו לדבר בכל מקום אפשרי, כולל בתקשורת המיינסטרים, כולל ממצב שלא רצו לשמוע אותנו, היום לא מפסיקים להזמין אותנו לכל, הלוס שלי, כל יום אני בפודקאסט אחר, כאילו שתבין, כאילו. ואנחנו מייצרים את הבמות, אף אחד גם לא אומר לנו לא. אנחנו עד כדי כך מחוברים עם האנשים, שהם יודעים שאנחנו אנשים רציניים, אנשים של עשייה, אנשים קונסיסטנטיים, שבמשך שנים עובדים, אתה יודע, עקב לצד אגודל, צעד אחרי צעד, מתקדמים בצורה ברורה יום יום בתוך העשייה, ויודעים שאנחנו אנשים רציניים, ואנחנו מצליחים להביא את ההישגים האלה. זה לא דבר פשוט, 5 שנים אחורה, no fucking way, זה לא היה קורה בשום דרך. הדברים האלה, מי שלא יודע ליהנות מהישגים, הוא יכול להמשיך לשבת בבית, זה כי הוא מרגיש שהוא לא תרם להישג. ולכן, בגלל שהוא לא מרגיש חלק מההישג, ושהוא לא תרם להישג, אז הוא לא יכול ליהנות ממנו. ואם כולם יכולים ליהנות ממנו חוץ ממנו, סימן שהוא צריך להיות נגד ההישג. אז אני מזמין את אותם אנשים להבין שגם הם חלק מההישגים האלה. ולא להגיד להם אתם לא. הם חלק מההישג. אנחנו כולנו ביחד רוצים שהדברים האלה יקרו. עכשיו אני אסביר עוד משהו, הבמה הזאת שאנחנו נמצאים בה, אנחנו לפעמים עושים אירועים שהם הארדקור לקהילה שלנו, אבל אם אנחנו נמשיך לעשות אירועים שהם הארדקור לקהילה שלנו, אנחנו נמשיך להיות בתוך תיבת התעודה, שבה אנחנו מדברים לעצמנו, שזה נחמד מדי פעם, אוקיי? כי אנחנו עושים גם אירועים כאלה, כמו כנס כל האמת בפנים, וכמו הכנס של האג'נדה 20-30 שאנחנו עשינו, אנחנו עושים גם כאלה. אבל המטרה שלנו היא לחבר עוד קהלים, ולהעביר את המסר שלנו לעוד אנשים. עכשיו, איך עובד עיתון? איך עובד עיתון? עיתון שם לך, נגיד, פעם, 70% כתבות ו-30% פרסומות. אוקיי? היום זה לא ככה, היום זה הפוך. זה 30% כתבות, 70% פרסומות. אז הבמה שלנו, מה היא עושה? היא יודעת שהמסר שלנו מורכב מדי לציבור הרחב. אז היא אומרת, אוקיי, אנחנו נביא את הדוברים שהציבור הרחב רגיל להאזין אליהם ולשמוע עליהם, והוא אוהב אותם, והוא מתחבר אליהם, והוא יבוא בשבילם, והם מעניינים אותו. ואז ב-20 או 30% מהכנס, אנחנו נעביר את המסר שלנו, אבל הוא יהיה קצת מדולל, יהיה לו יותר נוח לקבל את המסר, שמסביב יש עטיפה שהוא רגיל אליה. וכאן זה במינונים, אוקיי? וכשאנחנו יושבים על התוכניה, שי, ושמרון, ואני, אנחנו יושבים על התוכן, אנחנו חושבים איך יהיה נכון לטפטף את זה לקהל חדש, איך נוכל למשוך אותו כדי שהוא יגיע וימלא את האולם, ואז הוא יוכל להיחשף בפעם הראשונה לפעמים, למסרים מהסוג שלנו, בצורה שתייצג אותנו בכבוד, ותשמע בצורה רהוטה, בשיחה נעימה, ולא בצורה פומפוזית והזויה, ואחר כך הוא יגיד כל מה שאמרו לי על החבר'ה האלה זה נכון. אז אנחנו עושים את זה בצורה אחראית, אנחנו עובדים על הכנס הזה חודשיים, אפילו קצת יותר, אין ספור שעות של פעילות על הדבר הזה, מאחורי הקלעים אנחנו כל הזמן מתרוצצים סביב זה. אתם רואים פתאום איזה חפירה שאתם מקבלים עוד פוסט של כנס רוח אחרת, תבואו לכנס, אבל אנחנו בתוך זה, אנחנו בתוך העשייה הזאת, אנחנו מתרגשים מזה, אנחנו, זה הזדמנות שלנו לבוא ולדבר לקהל גדול ולהעביר אליהם את המסרים של הקהילה שלנו. זה ההזדמנות שלנו לרתום עוד אנשים משמעותיים לפעילות הזאת, וזה ההזדמנות שלכם לבוא ולקחת בזה חלק, ולהיות חלק מזה. ולבוא ולכבד את הדוברים האלה שרוצים להיות חלק מאיתנו, ואפילו עוזרים לנו לקדם את הדברים שלנו, בהרבה פעמים שאתם לא יודעים, מאחורי הקלעים, למקומות שמסרים מסוימים צריכים להגיע. וזה הזמן שלנו גם להביע את הערכה שלהם אליהם, ולכבד אותם כמו שהם מכבדים אותנו. אז אני מזמין את כולם להיות שותפים בזה, כולם להרגיש שייכים לזה, כולם להיות גאים בזה. אנחנו עושים את זה בשבילכם. אנחנו עושים את זה גם בשבילנו, אנחנו עושים את זה בשביל כולם.
בשביל ישראל, כן.
אבל צריך מישהו שיעשה את זה.
נכון.
אז במקום לתקוף, אפשר גם לפרגן מדי פעם.
נכון.
וברוך לא השם, ש... איך אמר טראמפ? ששאלו אותו, מה קורה עם כל השנאה הזאת? אז הוא אמר, much hate, but greater love. וזה נכון. ככה רצה לעשות. ואז greater love, זה נכון, אתה מותקף מכל הכיוונים, וקוראים לך מסתדל, כל השטויות האלה, אתה יודע, 5 שנים כבר יש אחרינו, אחריי ספציפית, קמפיינים כאלה, כל פעם שאתה בא לעשות משהו, יש מי שינסה לנטרל את זה, אני כבר רגיל לזה. אתה כבר 15 שנה, אני מחכה עליך, באמת, אבל אתה יודע, אני כאילו, אני לא רואה את זה, כי הכמות האהבה שאתה מקבל, אני עשיתי יום הולדת במוצאי שבת האחרון. אחי, קיבלתי 150 חיבוקים, יש דברים כאלה? וחיבוק, כל חיבוק, חיבוק. 150 חיבוקים, כאילו אנשים באו אליי בסוף היום, אמרו לי, לא הספקת לרקוד בכלל, אמרתי להם, תקשיב, אני קיבלתי במשך איזה 5-6 שעות, 150 חיבוקים מהאנשים. רמת האוקסיטוסין שלי בדם עכשיו בשמיים, אני לא צריך שום דבר כדי להיות, אפילו לא שתיתי, בקושי שתיתי כוס אחת והייתי בענני. מי שראה אותי יודע. אז זה הדבר החשוב, החיבור הזה. זה הסיבה שאנחנו עושים את הכנס. אז תבואו, שי, תסביר את הפרטים רגע, אני מתרגש.
לא, אין מה, אני מקשיב לך, אתה יודע, וגם אתה צודק, וגם אני מסכים איתך, יש משהו, כאילו אני אומר כאי דבר, אנחנו עושים את זה באמת בשביל, לשם העשייה הטובה, לשם להביא ביחד אותנו, לחזק אותנו, לעשות דברים טובים, במקביל אנחנו עושים עוד דברים, כאילו זה לא רק את זה, זה לא הפרנסה שלנו, זה לא העיסוק שלנו, זה לא העבודה שלנו, אנחנו עושים את זה כי זה מה שנדרש, זה מה שצריך לעשות, אתם יכולים גם לעשות, בואו תעשו ואני אקנה כרטיס לכנס שאתם עושים, אני אשמח, תבינו, כל עוד זה בהלימה עם המציאות שאני רואה, ומה זה מקדם אותי, וזה דוברים שאני רוצה לשמוע, וזה תוכן, וזה הפקה שאני רוצה לעזור לה ולתמוך בה, ושיהיו עוד כאלה, בואו תפיקו גם, לשבת, ואתם יודעים, כאילו, להתלונן, או לשפוט, או לקטרק, זה קצת ילדותי, להשתתף בעשייה שברור מלכתחילה שהיא לטובת כולם, שהיא מקדמת איזשהו מצב, בטח ובטח כשיש אנשים באמת מהמיינסטרים, או אנשים שלפני שנים לא היו מעיזים לדבר איתן, אנחנו too much for them, אבל היום אנחנו מובילים, אתה יודע, אני תמיד נזכר באורי מילשטיין, שריאיין קצת את יואב נצר, וריאיין קצת את אלכסנדר פפקוב, והם היו יותר מדי בשבילו. כעבור כמה חודשים, הוא לא הפסיק, הוא לא מפסיק עדיין להביא אותם, וגם את קליינבאום כמובן, כי...
וגם
אוקיי. כן, אוקיי. כי הם אומרים את מה שצריך להגיד, הם אמרו את זה קודם, אבל הוא לא היה שם לשמוע, הוא לא היה שם להבין את מה שהם אומרים, אז הוא עשה את כברת הדרך שלו, והתקדם אליהם, אוקיי? וזה מה שיפה, פייגלין עשה את כברת הדרך הזאת, והתקרב אלינו, ועורך דין אינן ציון עשה את כברת הדרך הזאת, והתקרב אלינו, וכן הלאה וכן הלאה, ועל זה דיברת קודם, וזה חשוב להבין את זה, כי אנחנו לא זזנו, הם באו אלינו, ויש פה משהו יפה, תהליך מאוד מאוד יפה שמתרחש, ואנחנו צריכים לתמוך בו, זה תומך בנו, אנחנו צריכים לתמוך בו, יש פה היזון חוזר שאנחנו חייבים, אנחנו מחויבים אליו, אוקיי? ואדם, תודה.
אני יודע להכיל את זה, את כל המצטרפים החדשים.
ואני אומר עוד פעם, אדם, תודה, פספסת את מה שאמרתי, תודה על כל מה שאתה עושה, תודה על כל מה שאתה עושה.
תודה על כל מה שאתה עושה.
כן. זה, 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 זה חשוב, זה, וזה לא מליצה, וזה לא סתם עכשיו, ולא תכננו להגיד את זה, אז תודה מה שאתה עושה, בהזדמנות אני אגיד לך גם סליחה, כי אמרת, בוא נגיד סליחה, סליחה, אני לא יודע בדיוק על מה, אבל סליחה שיהיה, אתה יודע, אני, אין לי בעיה להגיד את זה. אגב, אני רק להגיד, גם בתיאור הסרטון, יש איפה ניתן לרכוש כרטיסים, יש כרטיס גם לשידור חי של הכנס, של מי ש, אגב, בחול, נגיד, ישראלים בחול התחילו לרכוש כרטיסים לשידור החי, אוקיי? גם מי שלא יכול להגיע.
פלייר,
שים רגע את הפלייר. שמתי כבר כמה פעמים, אחי, נראה לך. שמתי כבר כמה פעמים, גם בפייסבוק, גם ביוטיוב. תשים אצלך ביוטיוב, כי אני לא מצליח משום מה להגיב אצלך בערוץ ביוטיוב, אז תשים. אני אשים לך את זה פה, חכה.
לכנס מצורפים לפוסט המצורף לשידור. כל מי שצופה בפייסבוק זה פה למעלה, כל מי שצופה ביוטיוב זה כאן למטה, זה באמת ימים אחרונים שאפשר בכלל לרכוש את הכרטיסים.
ואגב, גם המחיר כרטיס הנוכחי, המחיר כרטיס עכשיו גם הולך לעלות ביום שני לדעתי, אוקיי? אז תרכשו כרטיסים עכשיו, ואדם, שמתי לך את הטקסט להדביק ביוטיוב, שמתי לך בהודעה פרטית פה שיהיה לך נוח, בסדר? סבבה.
תודה לך. לראות אתכם, ימים אחרונים לרכישת כרטיסים, כי הכנס הוא שבוע הבא, יום רביעי, שבוע הבא, סינמטק תל אביב. בוקר מלא, מ-9 בבוקר עד 4 אחר הצהריים, משהו כמו 10 דוברים, אתם כבר מכירים אותם, אנחנו, ובסוף פאנל נעילה, מהמם שיש שלך ושלי ביחד, ואנחנו רוצים לראות את כולכם. תבואו.
ושתבינו, השידור הזה, בשידור הזה, אדם, יש בערך, אתה יודע, in and out, כ-350 איש, צופים כבר שעה וחצי, שעה 40. אוקיי? אז קודם כל רספקט לכם, שאתם פה איתנו, ואנחנו אומרים לכם, בואו איתנו לשים עם הטק, כי אז אדם מקבל 350 חיבוקים, לא רק 150, בואו נראה לאדם שיכול לשבור את השיא של החיבוקים.
אי אפשר, בהפגנות הייתי מחבק את כולם עד 5 בבוקר, אלפי אנשים, היה אסור, אלפי אנשים, אין מי שבא להפגנה ולא קיבל מני חיבוק.
אני כבר עברתי את שעת השינה שלי, אבל אני פה בזכותכם. תודה רבה, תודה רבה אדם, תודה רבה לכל מי שהיה כאן איתנו. אנחנו נתראה יום רביעי הבא, אולי גם לפני זה באיזה שידור שאדם יעשה או אני, אבל בינתיים אנחנו נתראה פיזית בחיבוקים יום רביעי הבא בסינמטק, זה יוצא 21 החודש, משעה 9 עד 4 אחרי צהריים, אנחנו נהיה שם, שמתי כאן את כל הכישורים, בתיאור הסרטון יש את כל הכישורים, אתם יכולים פשוט גם להתקשר לאדם אם יש שאלות, אין בעיה בכלל, אפשר לשלם במזומן, אפשר לשלם בביט, אפשר פייבוקס, אפשר כרטיס אשראי, ואפשר בטלפתיה, בואו נראה אתכם. טוב. יאללה, אנחנו נסיים. אדם, אחי, אוהב אותך, תודה רבה על הכל, ותודה רבה לכם. שיהיה אחלה לילה, שקט ושנת ישרים. ביי ביי, תודה, נתראה בקרוב. ביי.